שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו לסדרת השיחות האם הדשים עם הרב לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום.
שלום לכנית המזוז.
שלום.
ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו. אנחנו מדברים בשיחות האחרונות על כסף, וגם היום אנחנו ממשיכים לדבר על כסף. תצטרפו, אני מקווה שיהיה לכם מעניין. הרב לייטמן, הנושא שהיינו שמחים לפתוח ביחד איתך היום הוא נושא ככה...
אני רואה עליך.
טעון, מה שנקרא. אנחנו רוצים לדבר במסגרת ההבנה שלנו את הכסף. תופעה מאוד מאוד מיוחדת שאפשר להסתכל ולזהות. כסף והראש היהודי. יש איזושהי משוואה כזאת שככה נמצאת בציבור שיהודים שווה כסף, שווה קומבינה. רשמתי לעצמי כל מיני כאלה אסוציאציות שעולות לי בראש שאני חושב על הנושא הזה, כסף והראש היהודי. תחכום, מניפולציות, חוכמת חיים, כסף, יזמות, מסחר, הזדמנויות, חוש ריח, נוודות, יצירת קשרים, ייעוץ, מאחורי הקלעים, אסטרטגיה, תכנון, זריזות מחשבתית, תפיסה מהירה, המצאות וקומבינות. עכשיו, יש פה איזשהו משהו שאפשר לזהות אותו.
כן.
כסף והראש היהודי.
כן.
השאלה זה לא... השאלה זה מה פה קורה פה. לא שמעתי אף פעם בחיים שלי הסבר שיסביר למה זה הולך ככה ביחד. כסף ויהודים. מה יש פה? מה הסוד? מה הקוד הזה היהודי?
אין כאן כל כך סוד. זה ברור.
מה ברור?
שאחרי שהיינו בגובה הרוחני, וכל ה...
מה זה להיינו בגובה הרוחני?
לפני חורבן בית המקדש, שכל העוצמה שלנו, הפנימית, שיש לנו מזה שאנחנו קרובים לרוחניות,
אנחנו רק בוא נגדיר את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. אנחנו עכשיו, מטרתנו בשיחה הזאת, לייצר הסברה לקהל הרחב.
הקהל הרחב... כן, אבל אני לא יכול...
לא חשוב, תסביר איך שאתה תרצה, רק תסביר בצורה שמישהו יבין. לא שאני אבין, אלא שהקהל יבין.
אז שוב...
כסף והראש היהודי. מה הסוד הגדול שיש פה?
אם זה יהודי, זה צריכים להתחיל מאברהם אבינו.
מאיפה שתרצה?
יהודי הראשון.
יוסף כבר היה שם במצרים, כן? למה הביאו אותו?
אחרי זה. כן.
הבנת. אז מה יש פה בדבר הזה יהודים ש... כסף?
יהודים זה לא העם, אלא זה סוג מיוחד של בני אדם שיש להם זיקה לרוחניות, להתפתחות הרוחנית. שיש להם דחף להתפתחות הרוחנית. אני לא מדבר על יהודים של היום, אני מדבר על מה שנמצא ביסוד של האנשים. ואברהם אבינו, במשבר שהיה, כמו שדומה למשבר שלנו, שהיה בבבל העתיקה, לפני בערך 3,500 שנה, הוא פרסם שם חוכמת הקבלה, על ידי זה, כן, ורצו לזרוק אותו. נמרות רצה לזרוק אותו מהבבל, ואברהם אבינו לקח משם, יצא משם, ולקח איתו כמה אלפי אנשים שהצטרפו אליו. שהצטרפו אליו לא בלבוא לארץ כנען הגשמית, כן, שעכשיו כאן ארץ ישראל, אלא להגיע להשגה הרוחנית. אנשים האלו הם נקראים יהודים, שהם דווקא מגיעים להשגה הרוחנית על ידי איחוד ביניהם. וגם כן הם נקראים עברים, מפני שהם עוברים מרצון האגואיסטי, מה שבבבל היה ככה מתפרץ כמו שהיום לעינינו בעולם שלנו, אז היו עוברים מרצון האגואיסטי לרצון האלטרואיסטי, לרצון להשפיע, לאהבת הזולת. היה להם דחף להגיע, לדעת לפתוח את הטבע, להכיר את כל המהות של הבריאה. האנשים האלה הצטרפו לאברהם. הייתה להם נטייה הזאת מיוחדת. ומזה שהוא ארגן את הקבוצה הזאת, הם נקראים בני אברהם, שהוא היה המורה שלהם, והקבוצה הזאת יצאה מהבבל, כמו שכתב רמב״ם גם כן על זה, שהוא הלך והלכו איתו אלפים. הם התנתקו מהבבל והלכו לכיוון ארץ כנען, והוא לימד אותם עד שנעשה מהם... במשך הזמן, עם, זאת אומרת, כבר התחתנו, גדלו במספרם וכן הלאה. זאת אומרת, בנוסף למה שיש לכל בן אדם, שהוא מסתדר בעולם הזה, חי, מסתדר את החיים שלו, יש עוד דבר נוסף, שהייתה להם נטייה גדולה מאוד להבין את הבריאה, סוד שלה, מהות החיים, מה טעם בחיים, תוכנית החיים, מטרת החיים, סיבה לחיים. זאת אומרת, שאלה מהותית על קיום האדם בעולמו. והיכולת הזאת לפתוח את הבעיה הגדולה הזאת, היא עמדה להם והם הגיעו באמת לזה. והיו מתקיימים בגובה הרוחני. מה זה הרוחני? שבחיבור ביניהם הם גילו את סוד הבריאה. מה יסוד הבריאה? אותו הכוח שנותן חיים. כי ברגע שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו מייצרים בינינו אותו כוח המחבר, אותו כוח המחיה את הכל הבריאה. כי אנחנו כמו תאים בגוף, שכל תא ותא אומנם שיש נפרד, אבל יחד עם זה, כשמתחברים ביניהם, כדי לשמור על הגוף עצמו, על שלמותו, אז נוצר שם כוח החיים. יש זרימה ביניהם, והתרבות וחיות. ככה בני אדם, אם הם מתחברים ביניהם בצורה כזאת, שכולם מסורים לאיחוד שביניהם, כדי לייצר את המהות החיים ביניהם, מהות החדשה, שהיא המשותפת ביניהם, כך הם יכולים להרגיש את הכוח החיים החדשים האלה המשותפים. לזה הם הגיעו, לזה הם גילו את הכוח התמון בטבע, בתנאי שהתאים, בתנאי שהחלקים, שמלכתחילה נפרדים, אם הם מתחברים ביניהם, הם יוצרים מהות החדשה, שנקראת חיים. וכמו שאצלנו בצורה טבעית התאים שלנו מתחברים יחד ויוצרים את הגוף שלנו הגשמי, כך אם אנחנו נתחבר כל אחד ואחד כיתה בודד יחד עם האחרים על ידי ואהבת לרעך כמוך, על ידי חיבור בינינו, אנחנו מייצבים בינינו גוף שהוא מתחיל לגלות בתוכו גם כן חיים, אבל חיים כבר בדרגה האנושית, בדרגה יותר גבוהה מחיים הגשמיים של הגוף שלנו, ברמה גבוהה יותר. והרגשת החיים האלו, היא נקראת חיים הרוחניים. היכולת הזאת ש... היא נמצאת בבני אדם הבודדים בעולם שלנו. היא יכולת מאוד מיוחדת. כי היא מקנה להם, אם התחברו יחד, למרות האגו של כל אחד ואחד, היא מקנה להם הרגשת החיים רוחניים, חיים מעל החיים, חיי הגוף. גוף חי בזה שמחובר מהתאים הגשמיים, ביולוגיה. וכאן שמתחברים ברמה יותר גבוהה, האנושית, שלא קיים בעולם שלנו, אלא אם כן בני אדם עושים כך, הם מגלים את זה. והם חיים שלא תלויים כבר בגוף. חיים שבגוף שלנו יכולים לחיות ולא, להתפרק, תאים מתפרקים, גוף מת, אבל עם אותם הכוחות שיש בכל אדם ואדם יכולים להתחבר ביניהם, אז הם מייצבים כאן איזה מין גוף מכוחות שלהם, גוף הרוחני. נקרא רוחני מפני שהוא לא מלובש בדיוק בבשר שלנו, ואז האנשים שעובדים עם הכוחות האלה שיש להם, בנוסף לגוף שלהם, הם מייצרים איזה מהות שהיא לא תלויה בכלל בחיים הגשמיים, גוף הרוחני, המשותף. הגוף הזה נקרא כנסת ישראל, שכינה, יש לה הרבה שמות. או נשמה הכללית, נשמה. ואז בני אדם האלה שעיצבו את הגוף הזה, נמצאים בהרגשת החיים הרוחניים, בדרגה יותר גבוהה לעומת החיים הגשמיים. הגופים יכולים למות, החיות הזאת נשארת. כי מלכתחילה הכוח הזה שישנו באדם, שהוא אז לפי זה נקרא יהודי, שיכול לבצע את הייחוד עם האחרים, הכוח הזה הוא כוח נוסף, הוא לא שייך לגוף. אז אם רק מחברים את הכוחות האלה, אז הם מייצבים לעצמם פלטפורמה כזאת, יסוד לחיים רוחניים. זה מה שהם עשו לפי השיטת אברהם, שהיה כולו חסד, אהבה, לימד אותם איך לממש את הפוטנציאל הזה שיש בהם. וזה נקרא עם ישראל. זאת אומרת, עם זה נקרא חיבור של אותם האנשים שיש בהם מהטבע אותו הכוח מיוחד. או שזה נקרא נקודה שבלב, ניצוץ, חלק הולכה ממעל, יש לזה כל מיני שמות. ובעצם זה יסוד של כל היהודים ויהדות. ואחר כך מה שקרה לכל אותה הקבוצה במשך הדורות שהתרבו ולמדו גם כן את הילדים שלהם איך לעשות זאת מהגיל ממש מרגע שנולדו, לימדו אותם איך להיות המחוברים מעל האגו שלהם יחד כולם, ואיש לרעהו יעזורו, ואהבת לרעך כמוך, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, כל ישראל חברים, וכו' וכו'. כל אותם הסיסמאות, כביכול כאלו, שהם מדברים על ייחוד, על החיבור, שאין באף אומה, אלה אופיינים ממש לאומה הזאת, כי היא דווקא מתוך העיקרון הזה התחברה לאומה. זאת אומרת, זה אומה שמלכתחילה קיימת רק לפי העובדה הזאת. שישנם אנשים שונים משבטים שם שהיו בבבל שונים, חמולות למיניהם, העמים שם היו למיניהם, נו, העמים, כל העם שם היה כמה אלפי בני אדם, זה, באותם הזמנים זה היה כך. אבל מכל מקום שאדם הרגיש שיש לו רצון הזה שהוא גבוה מהחיים, אין? רצוננו להשיג את מלכנו. לדעת את מלכנו, מה שנקרא. זאת אומרת, לגלות סוד החיים. הם כולם באו לאברהם, כי הוא היה הכהן, הבבלי, הידוע, החכם. והשתמשו בכוח הזה הנוסף, שבתוך האדם, שנקרא נקודה שבלב, ניצוץ חלק לא כממל, השתמשו בו כדי להתחבר ביניהם. בצורה הנכונה. אבל אחרי שהגיעו לארץ ישראל והתחברו עוד יותר חזק ביניהם, התחיל האגו שבהם לגדול. וזה בצורה טבעית לפי המנוע הפנימי שיש בתוך בכלל חברה האנושית, שכולה היא מתקדמת והיא מתפתחת. והתחילו להתפתח יותר. האגו שבהם התחיל לגדול. והאגו שגודל, הוא גודל במיוחד שאז הם היו צריכים להתחבר עוד יותר חזק, למרות האגו ביניהם. כי כוחות האלו שלילי וחיובי, כוח הפירוט שזה האגו וכוח החיבור, שזה ההשפעה הדדית, אהבה הדדית, הם תלויים זה בזה והם בונים זה את זה. עד כמה שיש לך יכולת להתחבר יותר, בא האגו עוד יותר, כדי שעל ידו, מעליו, אתה תבנה כוח חיבור עוד יותר חזק. וכך אתה נכנס להרגשת הטבע, להרגשת החיים עוד יותר גבוהים, שנקרא, אתה עולה בסולם הרגשת החיים, בסולם הכרת החיים. והם הצליחו בהתחלה, והגיעו באמת לרמה מאוד גבוהה של החיבור ולהשגת הפנימיות החיים, כוח שזרם ביניהם, בחיבור ביניהם למרות האגו שעשו, אז הם יצרו את הגוף הרוחני שביניהם, הן הרצונות המחוברים יחד, בהדדיות, כמו בגוף אחד, בלב אחד, כמו שכתוב, כי איש אחד בלב אחד, בערבות הדדית. ופתאום הגיעה איזו תקופה שלא יוכלו להתמודד עם האגו הגובר. והתחילו לרדת. זאת אומרת, כל אגו שהיה מתאסף, הם היו כבר משתמשים בכוח הרוחני שבהם, כדי לשרת לאגו. נעשו בצורה ממש, העיסוק שלהם, שהוא היה העיסוק הרוחני, על ידי האגו להגביר את החיבור ביניהם, עכשיו ההפך. על ידי החיבור ביניהם, לממש את האגו שיותר ויותר גובר בהם. וזו כבר עבודה זרה נקרא, שהפוכה ממה שיהודים צריכים לעשות, כדי להתייחד, להתחבר. וזה נקרא ירידה. עד שהם ירדו, ירדו, ירדו בשימוש הרוחני למען האגו הגשמי, ועד שלגמרי יצאו מהרגשת החיים רוחניים, זה נגיד כמו גוף שהם יצרו, הוא היה יותר חולה, יותר זקן, יותר ככה נטול כוחות, ועד שהוא מת. זאת אומרת, הפסיקה בו זרימת החיים בין הרצונות שלהם, הם כבר לא היו מחוברים יחד בלבבות שלהם, זאת אומרת ברצונות ביניהם, וזה נקרא חורבן. ושהפסיק הקשר ביניהם הרוחני, נשאר איזשהו קשר הגשמי. אבל זה לא אופייני ביניהם להיות כל כך בקשר ביניהם. זה לא שייך כמו ליתר העמים שיש להם קשר ברמה הגשמית. וגם כן יצאו לגלות. כי גם המקום איפה שנמצאים אנשים שמחוברים יחד, דווקא האלו שיש להם יכולת להתחבר, נקרא ארץ ישראל. ומקום הזה הוא מיועד רק לאלו אנשים שהולכים להתחבר יחד ביניהם כולם. ואחרת לא. אחרת אין להם כאן במקום הזה מה לעשות. הוא מקום שאין כאן שום דבר שכדאי כאן לחיות. לא אוצרות אדמה ולא כלום. ומקום הזה הוא, מי יכול לחיות אותו? רק אותם האנשים שמחוברים ביניהם בצורה רוחנית, ברוח, בוויתור הדדי. ואחרת לא. ועד שאנשים האלה חיים כאן, באיזה מגמה של חיבור, אז המקום הזה פורח. ברגע שהם יוצאים מכאן, מפני שעוזבים את המגמת החיבור, אז המקום הזה נכנס לחורבן. אנחנו רואים את זה במשך כל ההיסטוריה, היו חיים כאן ככה כמו במדבר. יהודים שיצאו לגלות והתפזרו מארץ ישראל לכל מיני ארצות גולה, הם היו מחוברים ביניהם לפי אותו הזיכרון, לפי אותם המנהגים שהיו להם, יחד להתפלל, לעשות כל מיני מנהגים האחרים, שכל המנהגים ההם היו פעם לא מנהגים, אלא היו פעולות רוחניות, שהיו גורמות להם לחיבור בכל מיני דרגות הרוחניות. הם היו מתחברים ביניהם בצורה כל כך גבוהה, ברצונות ובעוצמתן כזאת גדולה, שזה היה מתבטא כמו בפסיכולוגיה גבוהה מאוד פנימית של הבני אדם, שאנחנו לא משיגים את זה. כי רצונות האלו הם רק רצונות שמתגלים בהשפעה, בחיבור הדדי, באהבה. ברצונות האלו הם היו מקיימים כאלו חיבורים שנקראים תפילין, תלית, נטילת ידיים, כשר ותערב, ימי אורלה, ברית מילה, כל מיני כאלה דברים. זאת אומרת, תיקונים, חיבורים ברצונות שביניהם. וכשהם נפלו מגובה הזה, אז מה שנשאר להם, נשאר רק הקיום הגשמי של כל הפעולות האלו, שקיום הרוחני זה נקרא קיום מצוות, ציווי, שהיו צריכים להגיע לחיבור, שכל פעולה ופעולה פנימית, רצונית, כזאת הייתה מחברת ביניהם, ונשארו רק מנהגים. זאת אומרת, פעולות הגשמיות, שהם אפילו לא, אף אחד לא יודע לי מה זה רומז. אלה, ככה זה, מנהגים לאופיינים לעולם שלנו, ליהודים שבעולם שלנו. והם נשארו בקשר ביניהם, כי יהודים מאותה שפה, מאותה תרבות, המנהגים האלו, וכך הם נשארו הקשורים ביניהם, בכל מיני ארצות גולה. וכל אותה עוצמה שהייתה להם בחיים הרוחניים שלהם, אפילו שנעלמו חיים רוחניים מהם, אבל בכל זאת אותה יכולת הפנימית להיות גם כן בחיבור, ועכשיו הם נמצאים בפירוט, היכולת הזאת מקנה להם חוכמה ויכולת מיוחדת בכל מיני העסקים שבעולם הזה, במדע, בתרבות, בהתפתחות מעל ההכרחית, בוא נגיד, שבני אדם בעולם הזה עושים. ויש על זה הרבה מחקרים, ואנחנו רואים שאותם אותם העמים, איפה שלא היו יהודים ממש ביניהם במשך ההיסטוריה, כמה שהעמים האלו הם נשארו בצורה די קרובה ליסודם, כמו כל האינדיאנים שבאמריקה, הודים, סינים וכן הלאה. ואלו העמים ששם היו יהודים, אמנם שהיו בכל מיני תקופות הלא נעימות, היו מדוכאים וכן הלאה, אבל העמים האלה לקחו מהם גם תרבות, גם דת, וגם גישה להתפתחות. ואנחנו רואים במשך ההיסטוריה, הרופאים, מהנדסים, חכמים, פיננסיסטים, אנשים שהיו מזיזים את הטכניקה, טכנולוגיה, רפואה, מדע, בהרבה מקומות, תמיד אתה תמצא איזה יהודי שהוא המארגן, שהוא מבצע את הפעולות. וכך הם היו מתקדמים. חוץ מזה, בלימוד שנשאר להם, אפילו לימוד הגשמי, ידוע לנו גם עד היום שמי שלומד תלמוד, שמדובר על עבודה בשני קווים, בקו של יצר הרע ובקו של יצר הטוב. פירוט וחיבור. כן, בית שמאי, בית הלל. כן. אז בלימוד הזה שאתה לומד, אתה תמיד נמצא בין שני הכוחות. כוח הפירוט וכוח החיבור. וכל הזמן אתה דן ביניהם, כל הזמן אתה נמצא בלברר מה כדאי ולמה כדאי, בזה להיות או בזה להיות. איך יותר להרוויח משתי כוחות האלו, בכל מקרה ובמקרה, בצורה האופטימלית, מקסימום. ולכן מי שמתעסק בזה, הוא נעשה מהטבע הדברים, הוא יותר חכם, כי הוא מפתח את הגישה שלו רב גוונית, עשירה, פתוחה, לכל מקרי העולם. ואם לומדים את הדברים האלו כבר מגיל הקטן ביותר, כי באף אומה לא היה בכלל נהוג שצריכים ללמד ילדים קרוא וכתוב. אין דבר כזה. עד היום יש לך בכל העולם אנשים שזה לא יודע, נו אז מה, יודע לדבר מספיק לו. אצל יהודים אף פעם לא היה דבר כזה שיצאו מהבבל, שלא ידעו לקרוא ולכתוב, שלא ידעו לעשות חיבורים, שלא ידעו מתוך הספרים שלהם על הכוכבים, על הטבע, דומם צומח חי מדבר, תהליך, מה שאנחנו לומדים, זאת אומרת, כי הלימוד הזה שאדם לומד על עצמו, ואיך הוא צריך להיות מחובר עם אחרים, ואיך הוא צריך להיות מחובר בהתאם להטבע, באיזון עם הטבע, הלימוד הזה כולל לך כל המדע. כל המדע. ואז כולם היו ככה מתפתחים. זאת אומרת, זאת האומה שהיא אף פעם לא ידע מה זה להיות לא מלומד. לעומת זה שכל השכנים היו לגמרי פשוט חיו כמו עלי עצים. ואם אתה תיקח אירופה, אז אותה אירופה המתגאה בזה שהיא כזאת מתקדמת. אם אתה תיקח אותה עד לפני 100 שנה, היו לך שם פשוט רוב האנשים עוד לא ידעו קרוא וכתוב. ולפני 500 או 1000 שנה או 2000 זה בכלל אין על מה לדבר. הם חיו עוד על עצים. אז אתה כאן נתקע בתופעה מאוד מיוחדת שהיא לא שייכת לעולם שלנו. שיש בעולם שלנו, ישנה בעולם שלנו קבוצה, שהיא כאילו באה בחללית מאיזשהו כוכב אחר. והייתה מתקיימת לפי החוקים של אותו הכוכב. בהשפעה, באהבה הדדית, בהרגשה הדדית ובהרגשת החיים של אותו הכוכב. ואחר כך, כשהם נחתו על פני כדור הארץ, אז התקלקלו. ולכן, אפילו שהתקלקלו, ונמצאים כאן כאיזה אלו עזרים באמת לרוח האנושי הרגיל, ומשתמשים כבר במה שיש כאן בעולם שלנו, וגישה שלהם היא כמו שהם לקחו מהכוכב שלנו, כן? אבל בפנימיותם יש להם תכונות מיוחדות, יכולת מיוחדת, ואפילו שמשתמשים ביכולת הזאת לעסקים ארציים, כן? כמו שנהוג על פני כדור הארץ, יש להם לזה נטייה מיוחדת. למרות זאת, כשהם היו כולם נמצאים בארצות גולה, היו חייבים להיות כמה שפחות בולטים. והדאגה שלהם הייתה רק להחזיק את עצמם בחיים, בקיום, וכמה שיותר להיות בטוחים ביום או במחר, עד כמה שזה היה אפשר, בין הסונים ואויבים ואלו הברברים שהיו חיים ביניהם. מפני שיהודים היו משתמשים בשפה אחת, בארצות שונות, אז היה להם יכולת להתקשר ביניהם. והם היו לא קשורים כל כך לקרקע. אז הם התחילו מסחר. אני בא לכל מקום, בכל מקום יש יהודים, כן? בארצות הפזורה, כולם מדברים באותה שפה, אני הולך יחד איתם למקום שנקרא בית הכנסת, ששם הם כולם באים, נכנסים, שם אני נפגש עם כל היהודים שבאותה עיירה או כפר או מה, ואז אני מכיר את כולם, ואז אנחנו עושים ביניהם איזה ביזנס, מה שנקרא, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להבטיח את עצמנו להיום ולמחר יותר חזק, כן? איזה סחורות אני יכול להביא לכאן ולשם, ודאי שהם היו נמשכים לדברים שאפשר להסתיר אותם יותר קל, וששווי שלהם תהיה כמה שיותר גדול ובמשקל הקטן. זאת אומרת, זה זהב, זה יהלומים, זה כל מיני דברים כאלה שאדם יכול באמת לקחת איתו לכל מקום, ואם צריך לברוח. הם לא היו נמשכים להיות ממש קשורים לקרקע. כי לא היו בטוחים מה יקרה מהיום למחר. כי היו תמיד נמצאים בין האוכלוסייה העוינת. וידעו שרק אם הם חזקים במדע, בחוכמה, בזה שיצטרכו אותם, אז זה יש להם בזה איזה ביטחון למחר. ואנחנו רואים את זה על יהודים שאיך השתמשו בהם בספרד, בגרמניה, באנגליה, בכל מקום שהיום מושכים אותם לזמן מה, אחר כך זורקים או שורפים וכן הלאה. ההיסטוריה הייתה מתגלגלת בצורה הזאת הרבה זמן. אבל איך שלא יהיה, מפני שלא היה להם עסק באדמה, שכולם היו חיים אז מתוך האדמה, איך לחיות, איך להכיל את עצמם. אז הם היו, אם כך, לומדים רפואה, כל מיני, בעצם כל מיני מקצועות שהיו יכולים איתם להשתמש בכל מקום. כמה שפחות שיהיה להם רכוש גדול, אלא רכוש קטן, שאפשר לקחת אותו תמיד לדרך, ורכוש הפנימי של אדם עצמו. וקשרים ביניהם. כך שהרבה קשרים דרך יהודים שהתפתחו, הם גרמו לכל המסחר ותעשייה בינלאומי, ולכל הדיפלומטיה שם הייתה, ולכל הדברים. כך זה היה מתפתח. אז ודאי שכסף ומסחר, זה היה שייך להם קודם כל. הם היו גם כן, מתוך זה שהיו יודעים קרוא וכתוב כולם, היו יכולים לעשות חשבונות. היו יכולים לחשב אחוזים, אחוזים על אחוזים, כל מיני כאלו חשבונות, איפה שאנשים הרגילים לא היו מבינים מה קורה כאן. זאת אומרת, היה להם אפשרות לעשות כאלו חשבונות בכלכלה, שאחרים לא הבינו איך זה מצליחים. היום זה מובן, כי זה לומדים בכל בית ספר הקטן לכלכלה, איך לעשות את הריבית על הריבית וכן הלאה. אבל אנשים שאז חיו לא היו מבינים, וזה היה באמת נחלה שלהם. כסף זה היה ודאי מאוד חשוב להם, כי זה כיסוי לכל הבעיות. כל מלך, כל שליט, בכל מקום היה צריך כסף, כי הם לא ידעו מה לעשות איתם בדיוק. הם היו מפזרים את זה לכל מיני דברים, לשטויות, למלחמות, ויהודים היו יכולים לספק להם את זה ולהבטיח לעצמם איזה מין חיים בטוחים תחת השליטה של אותו האדון. זהו, עד היום הזה. אז ודאי שחוץ מזה שהיה להם הצטיינות מיוחדת בכוח על טבעי, היה להם גם כן ידיעה בשפות, בחשבון, בהיסטוריה, בכל דבר. כן, מה שלא היה בגיאוגרפיה, הכל זה מהתורה, מה שלא היה לאף אחד, מהעמים שהם היו חיים ביניהם. גם כן המנהגים שלהם. מפני שהמנהגים האלו הם היו בהתאמה לשורש העליון, אז הם מנהגים שהיו שומרים על הבריאות. אפילו אותה נטילת ידיים, או אותה מקווה, או עוד כל מיני דברים. איך להכין את האוכל, איך לשמור על הכשרות, כל מיני דברים. זה בעצם החוקים שלעומת חוסר חוקים וחוסר התרבות המינימלית באירופה, זה היה מביא לאירופה כל מיני מגיפות, ויהודים דווקא לא היו כמעט נגועים מזה. כי קודם כל באירופה לא היה נהוג להתרחץ, זה הייתה איזושהי מחשבה שזה מביא מחלות. לא היו מתרחצים. יהודים היו חייבים לפני שבת להיכנס למקווה, אחרי מחזור להיכנס למקווה וכו' וכו'. היו גוזרים ציפורניים, היו מאבדים את האוכל, כי לא של אוכל בן דרוסאי, לא מבושל, לא מעובד, לא רחוץ נכון וכן הלאה. בקיצור, לעומת התרבות שהייתה בכל הארצות האלו, הבזורה, היה להם תרבות מאוד מאוד בריאה. ולכן גם זה היה מאוד פוגע בדמות שלהם, כי חשבו שיש להם איזשהו כוחות שדווקא הם רוצים שכולם סביבם יהיו חולים, והם בעצמם ככה נשארים בריאים. בקיצור, אין לי מילים, יש בזה הרבה. כתוב על זה טונות של ספרים. זהו. אז אבל בקשר לכסף, עד היום הזה כמעט, היום זה כבר לא כל כך, עד היום הזה, הייתי אומר בגנים, זה נמסר שבכל זאת יש להם יכולת להיות יותר מוצלחים בכל מיני מקצועות של מדע, של החיבור, של המסחר וכן הלאה. מסחר זה גם כן חיבור. הכל מה ששייך לחיבור בין בני אדם, רק בדרגות הגשמיות, בזה הם היו מצליחים. ועד היום הזה פחות או יותר זה עוד נראה, אבל זה גם כן במאה האחרון התחיל כבר לרדת לרמה הרגילה שיש היום לך. לא הייתי אומר שעד כמה שיהודים היום הם המוצלחים בזה לעומת אומות העולם. כי ירדנו לגמרי לגמרי, לדרגת של כל העמים. זה סוף הגלות.
כשאנחנו מסתכלים על, אתה תיארת לנו, נתת לנו איזשהו רקע היסטורי מאוד נרחב, שכלל באמת את, את השורש הרוחני של העם היהודי, ואיך
איבדו אותו, להפוך.
לטובת הכסף. עכשיו, כשמסתכלים עלינו היום, במציאות היום, אף אחד לא חוזר אחורה לשורש הרוחני, מסתכלים עלינו אפילו בכמה שנים האחרונות של ההיסטוריה הרוחנית, ככה של כמה מאות שנים, אנחנו נתפסים בעיני הציבור כאנשים מאוד חכמים. הראש היהודי זה משהו שכזה תמיד מוצא פטנטים, כל מיני, ממציא כל מיני דברים, הוא מניפולטיבי, הוא סוחר טוב, וזה משהו שהוא באמת קיים בתודעה הכללית של כולם. זאת אומרת, כולם מסכימים עם זה. זה לא משהו שצריך, וזה משהו שהוא כן עבר, זאת אומרת, קודם אתה ייחסת את זה באמת לעובדה שהם למדו וקראו, ודרך החוכמה שהם קיבלו משם, אז נהייתה להם איזושהי אפשרות, או אולי אפילו יתרון, על פני האחרים שלא עשו זאת. אבל בשנים האחרונות, זאת אומרת, החלק הזה הוא חלק שהוא כבר מאוד מנותק מהעם היהודי, ובכל זאת, יש לו איזשהו כישרון מאוד מיוחד.
כי עדיין נמצא. כי עדיין נמצא בגן הרוחני שבאדם. היכולת הזאת, הפוטנציאל הזה, הוא נמצא.
זאת אומרת, יש איזשהו חוש מיוחד.
כן, אבל הוא גם כן הולך ונכחד, הייתי אומר.
אבל למרות שהוא הולך ונכחד מהמקום שאולי אתה רואה אותו, עדיין, בכל פעם שעולה איזושהי סוגיה של משבר כלכלי בעולם, מתוך מאמרים ונתונים שהוצאנו גם לאחרונה, לא דברים ישנים, אנחנו רואים שתמיד איכשהו קושרים, יש איזה מין משולש כזה. משולש כזה שאומר, יש איזה משבר כלכלי, יהודים, אנטישמיות. זה, זה, זה משהו שתמיד מתעורר.
כן.
ותמיד איכשהו מייחסים לנו, ככל הנראה מייחסים לנו הרבה יותר מכפי מה שבאמת קורה בפועל, אבל עדיין בעולם
לא יש עדיין, שזה, זה לא ייגמר.
זה לא ייגמר.
לא. זה לא ייגמר, מפני שהכוח הזה, הוא חייב להביא אותנו לשימוש הנכון, בכל היכולת הזאת שלנו המיוחדת שנמצאת בנו. האנטישמיות היא עוזרת, היא שומרת על היהודים, והיא דוחפת אותנו בסופו של דבר לקיים את התפקיד שלנו. אומות העולם בזה, בסך הכל, אמנם שזה מאוד קשה לנו לקבל, אבל הם בזה ממש מקיימים תפקיד מיוחד, לשמור את העם ישראל בכמה שאפשר יחד, כמו הזאבים שגורמים לכבשים שיתחברו יחד ויהיו כמה שיותר צמודים זה לזה. וחוץ מזה, אם אנחנו כבר מדברים על אנטישמיות, לסלק אנטישמיות אפשר רק בתנאי שאנחנו בפה גלוי מדברים על התפקיד שלנו, האמיתי, בכל העוצמה ואמת הפתוחה והגבוהה.
מה התפקיד שלנו?
התפקיד שלנו שוב להתחבר בינינו לאותו החיבור מעל האגו שלנו, כמו שהיינו אז, פעם, ושאנחנו נהיה מחוברים, למשוך לחיבור הזה כל אומות העולם. או אפשר להגיד כך, הם בעצמם המשיכו לזה, וירצו להיות גם כן יחד איתנו בחיבור. ולא דורשים חוץ מזה מאיתנו שום דבר. אנחנו אף פעם לא נהיה בעיניהם טובים, מכובדים, מועילים, אלא אך ורק בתנאי שאנחנו בדיוק נקיים את התפקיד הזה.
אתה מדבר, כשאתה מדבר, אתה מדבר באמת מהרובד שאתה רואה, זאת אומרת, מאיזשהו מקום שהוא יותר גבוה, רוחני. כשאנחנו מסתכלים את זה מהכיוון, נגיד, אם אני עכשיו חושבת אפילו על הצופים שלנו, על מי שמסתכל עלינו, מבחינתו, השורש הרוחני של העם היהודי הוא משהו שהוא לא כל כך זוכר אותו. מה שהוא כן רואה, זה את ההתמודדות שלו היום, עם איזשהו תדמית של היהודי המניפולטיבי, זה שעושה כסף, זה שכל הזמן מאשימים אותו בכל מיני, הוא גם זה שתמיד כאילו נמצא מאחורי הקלעים, הוא כאילו מושך בחוטים, הוא גם מקפיד הרבה פעמים לא לשים את עצמו בפרונט, הוא לא נמצא בקדמת הבמה, הוא המבשל מאחור. וזו שאלה שמאוד מעניינת אותנו, זאת אומרת, מעניין אותנו כאן, כי אנחנו רוצים בסופו של דבר למצוא את החיבור הזה, אבל להבין קודם כל מהנקודה שאנחנו מזהים כרגע. השורש הרוחני הוא כאילו מאחור, אנחנו עוד לא מגיעים לשם, נגיע אולי בהמשך, אבל כרגע, אם תוכל להתמקד בזה.
אבל זה לא שורש כבר.
זה כבר התוצאה.
כן.
אבל זה מה שאנחנו רואים.
מה רואים?
מה אנחנו רואים? אנחנו חווים היום במציאות שלנו מצב שמצד אחד בכל העולם מדמים אותנו ונותנים לנו איזושהי תדמית כזו, איזושהי
וזה
תדמית.
וזה בצדק.
שזה בצדק.
נו.
ושהמשברים הכלכליים איכשהו תמיד מתקשרים אלינו באיזשהו אופן.
גם כן בצדק.
והדבר הכי מעניין, זה שבמדינה שלנו יש ריכוז של הרבה מוח יהודי, ושם אנחנו לא מצליחים לעשות כסף.
כאן ודאי שלא יהיה לנו שום הצלחה. כאן יהיה לנו הצלחה, כאן במקום הזה יהיה לנו הצלחה רק בחיבור.
וזה משהו שנורא מעניין אותנו. אנחנו דיברנו בינינו ככה, אורן ואני, איך יכול להיות שבחול אנחנו עושים הרבה כסף, ופה בישראל לא מצליחים.
אנחנו כאן נוכל לעשות תשתית, נכונה, פחות או יותר קיימת, מתקיימת, אבל לא מוצלחת. היא תהיה, זאת אומרת, מדרגת הקיום ההכרחי לעלות יותר במדינת ישראל, אנחנו נוכל אך ורק בתנאי שאנחנו נתחיל להתחבר בינינו. בינתיים אנחנו חיים בזמן ההכנה. אנחנו כאילו מכינים את התשתית בשבילנו כדי להתחיל להתחבר. אם לא נתחיל להתחבר אחרי שבנינו עכשיו את התשתית, זה, בוא נגיד שגמרנו אותו, ובאמת גמרנו, וכבר נמצאים אפילו מעבר לזה. אבל כשגמרנו את התשתית, אנחנו חייבים להתחיל להתחבר. רק בזאת, בתוכנית הזאת של החיבור בינינו, תלויה הפריחה שלנו. הצטיינות, חיזוק, ביטחון, בריאות של העם והמדינה. רק בזה. לא יהיה במדינה הזאת שום התקדמות, אנחנו נחפש עוד 1,000 שנה גז ונפט וכל מיני דברים, להיות מיוחדים כמו כל הארצות האחרות במשהו שיהיה לנו משלנו, כלום לא יהיה לנו משלנו. הבאר שלנו זה לא באר נפט, זה משם, זה מלמעלה. אנחנו צריכים לשם להתקשר ומשם לשאוף, ואז זה יקנו מאיתנו כל העולם. מה שאנחנו נוכל להוציא מהבר שלנו בלבד, שזה שלנו ממש, ירצה כל העולם לקבל. זה לא בערות נפט וגז ומים ושם ועוד משהו שם. זה מה שאנחנו צריכים. ואז ארץ ישראל באמת תהיה פורחת. אחרת לא. אנחנו לא נוכל לעלות, אנחנו תמיד נבזבז את הכסף על כל מיני מלחמות ועל כל מיני בעיות, גנבות, מה שלא יהיה. פתאום מתגלה משהו שחייבים לכלום, לא יעזור לנו שום דבר. אנחנו לא ניכנס למשבר כמו כל העולם, כזה שהוא ממש גומר אותנו. אלא אנחנו נהיה בינתיים במצב שאנחנו חייבים להתחיל להתפתח רוחנית. זאת אומרת, בכל העולם המשבר הוא הגשמי, אצלנו המכה הזאת היא באה עם ההיבט הרוחני, כדי לחייב אותנו לחיבור ולהתפתחות הרוחנית. נמילים כל כך לבטא את זה, נמצא במשך הזמן, אבל זה מה שאנחנו צריכים להבין. שאנחנו קיבלנו כאן הזדמנות לגאולה, שחזרנו לארץ ישראל, עשינו תשתית, יחנו את עצמנו, עכשיו אנחנו נמצאים במרכז של כל העולם, שכל הסינה לאט לאט, כל הפוליטיקה, כל הנשק, הכל מרוכז אלינו. אם אנחנו רוצים להמשיך, אנחנו יכולים להמשיך רק עם הכוח החיבור בינינו. זהו. אין לנו בעולם שלנו כאן, מה שיש לנו, טילים, פצצות, אטום, זה ככה, זה לא יעזור כלום. לא נוכל להשתמש בזה. לא נוכל. רק לייצר את הכוח הרוחני. על ידו נרוס את כל האלו שפונים אלינו ורוצים ככה לאכול אותנו, נהפוך אותם מסונים לאוהבים, לידידים. רק על ידי זה. ולהכניס אותם גם כן לחיבור, המטרה שלנו, הייעוד שלנו.
אתה אמרת קודם, מסחר זה גם כן חיבור. אנחנו רגילים כרגע לחבר מזומנים.
כן.
תנסה להרחיב קצת, מה זה אומר מסחר זה גם כן חיבור? בוא ננסה להבין את הקשר.
נו, מה זה? זה, זה, זה ידוע ש... מה זאת אומרת? למה אני... אני התעסקתי פעם בחיבור בין בני אדם, בדרגה הרוחנית, מעל האגו. איך היינו יכולים עוד יותר להתחבר, ועוד יותר לוותר, ועוד יותר להתקלל זה עם זה, ועל ידי זה להוציא עוד יותר כסף, מסך, כיסופה, כן? יותר גדול, ולהשיג עוד יותר תענוגים עליונים, להיות בהשגות עוד יותר גדולות, זאת אומרת, רווח, ברור, מהחיבור. אחר כך שהתחלנו להיפרד, ונכנס היצר הרע בחשבונות שלי, אז אני התחלתי לעבוד עם היצר הרע, עם הנתון הזה, לא כדי להתעלות עליו, אלא להכיל אותו. אבל כביכול באותה מערכת, באותם התוכנות שכבר נמצאות בי. ואז יוצא שאני מתעסק בחיבור כדי למלות את היצר האגו שלי. אבל בחיבור אני מתעסק. לכן כדאי לי לקחת סחורה לשם, ומשם לכאן, וזה לזה, וזה לכאן, עליו לתת בריבית, ובינתיים אני מקבל ממנו, וככה אלף ואחת כאלו קשרים שאני עושה, וכל זה לא כדי לעלות למעלה, אלא כדי למעלות את הקופסה שלי. אבל יכולת הזאת היא נמצאת. היא לא נמצאת באדם הרגיל. בראש היהודי זה נמצא כמעט בכל אחד. אז אחד הסוחר קטן, אחד הסוחר גדול. מה שאם כן, באומות העולם זה, היום זה כבר נמצא, אבל גם כן בצורה מאוד פשוטה, אחרי שנבנה המערכת, אז הם משתלבים בה. אבל מלכתחילה, הם לא יכולים לבנות. אנחנו רואים את זה, סין, יפן, אסיה, איזה מסחר היה שם, או איזה תעשייה הייתה שם. עד שהתחברו עכשיו לאירופה, שאירופה בעצם זה התרבות שלנו שקיבלה התפתחות.
לא הבנתי את הסוף. אמרת שבראש היהודי יש יכולת של מסחר. אמרת, אחד סוחר קטן, אחד סוחר גדול.
נו, אתה למדת תלמוד.
כן.
על מה שמדובר? איך לעשות משתיים, שלוש?
כן, אבל
מימין ושמאל, כף אמצעי. כף אמצעי מה זה? מחבר שתי קווים יחד. זה נקרא רווח. כוח האגואיסטי מצד שמאל, כוח ההשפעה האלטרואיסטי מצד ימין, איך אני מקבל, ואיך אני נותן, ואיך משניים אני מרוויח משניים. זה החשבון.
לא תפסתי עד הסוף. בוא נגיד ממה כן תפסתי ועוד פעם תסביר לי. אמרת בראש היהודי יש איזשהו תכונה יהודית. תכונה יהודית שמאפיין את היהודים. אמרת כולם סוחרים. אחד קטן, אחד גדול.
לא, שזה חיבור. תכונה זה חיבור.
לא הבנתי. תכונת
היהודים.
כן.
לכן זה נקרא יהודים. איחוד. חיבור. זה תכונתו קודם כל. עכשיו בא יצר רע. על ידי יצר רע אני יכול להתחבר עוד יותר חזק. או על ידי יצרה, אני יכול, עם היצר, עם היכולת לחיבור שלי, אני יכול להרוויח יותר. אתה רוצה את זה, ואתה רוצה את זה, ואני נמצא כאן באמצע ביניכם, אז אני אקח זה ממך וזה ממנו, ואני אתן לך מכאן, ואני אתן לך מכאן, ולי יישאר הרווח.
אבל למה זה רע בעיניך? אתה מגדיר את זה כדבר
שלי? אני לא מרגיש את זה כרע, לא, אני מרגיש את זה שהעבודה הזאת היא רעה מפני שהיא לתוך רצון לקבל. זה לא לתוך רצון להשפיע, שיהודים היו צריכים לעלות את עצמם מעל האגו. אבל שהם הפסיקו לעבוד בעבודה רוחנית, לעשות חיבור מעל האגו, שהאגו היה כאילו מעלה אותם לחיבור יותר ויותר ויותר גבוה. האגו היה כמו איזה, שמרים אותם כל הזמן, כן? אז הם התחילו להשתמש בחיבור לטובת האגו שלהם. לא באגו לטובת החיבור, אלא בחיבור לטובת האגו. זה נקרא עבודה זרה, לא יהודית. אבל ככה הם התקיימו, לכן הקיום הזה נקרא גלות.
לא תופס.
ביזנס
זה רע בעיניך? לא הבנתי עד הסוף את זה. ביזנס זה רע? מסחר זה רע? שאני מחבר, נגיד שלושתנו, אני מחבר בין שניכם, היא צריכה משהו, לך יש אותו, אני בא באמצע, לוקח ממך, נותן לה.
כן, וממנה אליי.
כן, לא משנה, עושה כל מיני קישורים. אמרת שתכונת היהודים זה חיבור. כן? אז נגיד שאני היהודי.
אז אני הסברתי לך קודם מאיפה זה נובע.
לא, הבנתי, יש להם תכונה, יש להם יכולת מיוחדת להבר.
מאיפה? אתה מדלג, אתה מזלזל ביסוד שלנו. אתה לא רוצה את זה לשמוע. ואני אומר לכם, מרוחניות זה נובע.
מה? היכולת להבר?
כן.
וזה רע בעיניך, הביזנס זה רע?
לא, היכולת הזאת... היכולת הזאת הוא לא רע. אלה, איך שאתה משתמש בו,
משתמש בו. למסחר, זה רע להשתמש בו?
למסחר.
זה רע?
אם זה כל החיים שלך, אם זה כל הייעוד שלך, בשביל זה אתה קיים, אז זה רע. כי זה לא, זה, 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 זה לא נכון לחיות בשביל זה. כי אתה קובר את עצמך בחיים האלו. זאת אומרת, חזרת לבבל.
אני לא מבין.
כי אתה לא רוצה לשמוע את זה. יש לך בעיה.
לא, אתה לא בקודים, אתה לא מצביע.
לא, 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 יש לך מחסום מיוחד. אני אומר לך, אתה לא רוצה לשמוע.
ביזנס זה לא רע, זה רע אם זה כל החיים. אם כל החיים זה ביזנס, זה רע. כן? ולכן היהודים הם במשהו לא בסדר? כי הם רק בביזנס? זה מה שאתה אומר?
כן.
מה הם צריכים להוסיף לביזנס, שהוא יהיה לא רע?
הם צריכים לקיים את הביזנס רק לצורך הקיום. וכל היתר הכוחות שלהם, לחיבור, הצטיינות לחיבור, שיהיה באמת לחיבור. שלא לחבר רק בין שם ג'פרי וג'ון, ולעשות מהם כמה אחוזים. הם צריכים להתחבר ביניהם. לקיום הרוחני, ואז הם בזה יטפלו באנטישמיות, הם בזה יטפלו בהשגת הכוח העליון, ויהיה להם תמיד גם כן קיום הבטוח הגשמי. ככה אין להם לא זה ולא זה ולא זה.
נתת דוגמה עכשיו עם ג'פרי וג'ון.
כן.
נגיד שאתם זה ג'פרי וג'ון ואני היהודי.
כן.
אז לי יש מהגן הזה שאני נושא איתו, שאני נושא בתוכי לאורך ההיסטוריה, יכולת להבר.
כן.
זה הבנתי שזה התכונה המיוחדת ביהודים. כן. תכונת היהודים זה היבור.
כן.
אז אני יודע לעשות ביזנס עם ג'פרי וג'ון.
כן.
וזה אתה אומר עשיתי עד כה.
בזמן הגלות.
עד כן. כה בהיסטוריה שאני יודע מ-2000 שנה.
כן.
ועכשיו אתה אומר לזה אני צריך להוסיף. שזה בסדר שאני אמשיך לעשות ביזנס עם ג'פרי וג'ון, כי זו התכונה המיוחדת שלי, רק על זה אני צריך להוסיף עוד איזשהו חיבור בין ג'פרי וג'ון, שגם כן רק אני יכול להניע אותו? לא בדיוק תופס. את הביזנס אני רואה בהיסטוריה שהיהודים הניעו. אמרת יש להם משהו מיוחד שאין לאחרים, לכן הם הניעו.
כן.
עכשיו אמרת מעליו, מעל הביזנס הזה, אמרת ביזנס זה לא רע, ביזנס שיהיה לצורך הקיום זה אחלה. ומעליו, זה קומה ראשונה נגיד.
לצורך הקיום בלבד.
זה קומה ראשונה.
הוא גם ככה נגמר.
זה קומה ראשונה?
כן.
מעליה אתה רוצה שעכשיו נבנה קומה שנייה.
כן.
שגם כאן אני עושה את הקישוריות, אני היהודי לצורך העניין. חייב. יש לי את היכולת, לא, אבל זה לא שחייב, זה בלעדי?
כן.
זה רק אני יכול להבר אתכם ג'פרי וג'ון?
כן.
איזה היבור אני צריך לעשות פה ביניכם בנוסף לביזנס שאני מכיר?
רוחני.
מה פירוש?
ברצונות.
איזה רצונות?
שיתקשרו כולם ברצונות, זה לזה וזה לזה, לאנושות אחת. כמו שפעם יהודים היו מקושרים רק ביניהם. אתה בשביל זה יצאת לגלות כדי לחבר בין כולם. אתה צריך בזה להיות הדבק של כל האנושות. שאתה נמצא בין כולם, ואתה מדביק אותם זה לזה וזה לזה. הם לא יכולים להיות דבוקים זה לזה. אתה צריך להיות אותו הדבק. כי בך יש תכונת ההשפעה, יכולה להיות תכונת ההשפעה. מה שבהם לא יכולה להיות. אז אתה לוקח את אותם כחלקים של המערכת אחת, וביניהם אתה מוליך. הצינור שקושר ביניהם.
זה איזשהו ביזנס חדש.
זה ביזנס חדש, מסחרי, כן, הרוחני.
אם אני מבין את השעונים שלנו פה, אז הזמן שלנו נגמר, כן?
Mm-hmm.
טוב, אנחנו נעצור פה ונמשיך. תודה רבה, הרב לייטמן. תודה לך, ניצה.
תודה.
ותודה גם לכם, יש ביזנס חדש, תבואו, נעשה הרבה כסף. עד הפעם הבא שלנו כל טוב ולהתראות.